שלום וברוכים הבאים לתוכנית שלנו קש אנד טראש, הפודקאסט שיחבר לכם בין העסקים לבין השעשועים, בין השואו לבין הביזנס. אני אליחי וידל, עורך סידק של כלכליסט.
ואני רותה קופפר, כתבת טלוויזיה ועיתונאית תרבות. בפודקאסט הזה אנחנו לומדים מהטובים ביותר איך הופכים זבל רכילותי למזומנים, איך מחברים בין המצלצלים למנצנצים. בתוכנית היום נדבר על סלבס וחיות המחמד שלהם. לא סתם משהו קטן כזה שנוסעים בתוך תיק הבירקין שלך, אלא משהו שמגלגל הרבה מאוד כספים.
קש אנד טראש, כן.
וכדי להבין קצת יותר לעומק, נדבר עם לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, שבדיוק מייעצת לסטארט-אפ שמקים רשת חברתית לחיות מחמד, שלא רק מצייצים בה, חי-חי-חי, גם נובחים ומייללים.
כאילו שלנו... או בני האנוש חסרות רשתות חברתיות. אבל רגע, לפני שנתקלב, יש משהו אנושי לגמרי והרבה יותר דחוף שאני רוצה לעלות פה לסדר היום. תגידי, את כבר ראית את הכרס של וויל סמית?
לא, אני עסוקה יותר מדי בלהסתכל במראה.
אז דפדפי באינסטגרם שלו, כי אני לפני כמה ימים, בזמן שהתגלגלתי בפיד האינסטגרם שלי, פתאום בום, נעצרתי על החשבון של וויל סמית, שבו אני קלטתי שהוא מצולם בבגד ים ובטרנינג פתוח, ככה שחשף איזו כרס די מפותחת של וויל סמית.
עכשיו, מה אתה אומר? מה, הוא מנסה להראות שהכל כולנו בני אדם?
אז זה מה שאני חשבתי, ואמרתי לעצמי, וואלה, גם נסיכים נובים ומלכי אקשן קולנועי נכנעים באמצע הלילה לאריזות של עוגיות מול הטלוויזיה
תקשיב,
בזמן הבינג'.
נו, היה כאילו קורונה, אנשים היה להם קשה.
אבל זה לא רק הקורונה, זה עוד לפני הקורונה, וגם ייקח אותי גם אחרי הקורונה.
אוקיי, אצלנו, אצלנו אבל עכשיו יש לי תירוץ בשבילך, אליחי.
אבל אצלנו בבית קוראים לזה... מפלצת העוגיות שמתעוררת באמצע הלילה, אחרי שכולם הלכו לישון, ומפלצת כמה, טק, 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 וחוטפת וזוללת הכל. אבל אם אנחנו חוזרים פה
לוויל
סמית, שחקן האקשן, החתיך
והנאה,
הנסיך מבל אייר כמובן, כמה שעות אחרי שראיתי את התמונה הזאת, קלטתי שעוד ועוד אתרים משתפים את התמונה, ולאט לאט התחילה להזדחל לתוכי איזו ספקנות מראש הקש אנד טראש שלי, ולקח לי עוד איזה יומיים, שלושה, כדי לראות תמונה נוספת שלו, של הקרס שלו.
אתה ממש בלש קרסים.
כן, ומזווית, לא, אי אפשר לפספס את זה בינינו. כן, אבל פה חשדתי. באמת, מסתבר אחרי כמה שעות, מה עומד מאחורי הפוסטים הכביכול כנים ונוגעים ללב האלה, ככה, ללב שלו. הוא אמר, זה קרס של אבא, ואני לא שומר, אני במצב הכי גרוע שהייתי בו עד היום. אבל מסתבר שבעצם הוא פצח בקמפיין לסדרת יוטיוב חדשה שהוא מצלם, ובא איך לו, הוא מתעד את עצמו, חוזר לכושר.
ברור.
הוא כאילו טיפח קרס רק כדי למסחר אותה.
אני מגלה עתידות, אני רואה קורס. קוביות בעתיד שלו.
יחזרו לו הקוביות, זה הקטע איתו. בקיצור, הסדרה הזאת תצא לתופץ, או איך שלא קוראים לזה ביוטיוב, תשודר בשנה הבאה, ובינתיים הוא כבר מתחיל לתעד את הניסיונות שלו לחזור לכושר, ובכל מה שקשור לבריאות וטיפוח הגוף, אנחנו יודעים הרי שיש לא מעט חברות שמעוניינות להשקיע לא מעט כסף בפרסום.
אנשים מנסים להרוויח מדיאטות?
כן, תשמעי. הלוואי שגם אני הייתי יכול לעשות את התרגיל הזה, גם להשמין וגם לעשות מזה כסף.
וגם בסוף לרזות.
ובסוף גם לרזות.
כן. טוב, אז גם לי יש חידה אליך.
נו.
אוקיי. מי סירבה לחזור לחדר מיון למרות שהציעו לה 27 מיליון דולר?
אני מכיר כמה אנשים שלא היו מוכנים לחזור למיון, גם לא בשביל 100 מיליון דולר.
שום סכום שבעולם.
אבל מצד שני, טובים 27 מיליון דולר ביד מ-100 מיליון דולר במיון, לא?
אוקיי, בכל אופן התשובה היא, חמקת כאן יפה, זה ג'וליאנה מרגוליס.
אוקיי.
שהיא מוכרת בשנים...
האישה הטובה.
נכון, האישה הטובה, אבל היא פרצה לתודעה בסדרה ER, שאז היא הייתה גם מטולטלת, אם אתה זוכר, האחות קארול, שהייתה מאוהבת בדמות, כאילו היה לה רומן, הייתה בת זוג של הרופא שגילם ג'ורג' קלוני.
ג'ורג'.
לפני שהוא נטש את עולם הטלוויזיה תמורת זה.
והלך לעסקי האלכוהול שלנו ש... שכבר, שלו, שכבר דיברנו עליהם
נכון,
בפרק
וגם,
קודם.
וגם לקולנוע.
וגם לקולנוע, כן.
אז אחרי שש עונות שהסדרה מאוד מאוד מצליחה הזאת שודרה, היא החליטה לעזוב, והיא הייתה כזאת כוכבת, למרות שבהתחלה הם לא רצו אותה ככוכבת קבועה, היא הייתה אמורה להגיע לתפקיד אורח וללכת, אבל באמת היא הייתה כזאת הצלחה, שהם ביקשו שהיא תישאר לעוד שתי עונות, ומה זה ביקשו? כשמבקשים ברשת NBC, מצרפים לזה איזה מחיר, 27 מיליון דולר, והיא אמרה לא. היא הלכה אז לחנות ספרים, בלוס אנג'לס, וחנות ספרים שכזה מוכרת בעיקר מין ספרים רוחניים, והיא מצאה משהו על הבודהיזם וזה, והיא השתכנעה שהיא לא צריכה לעשות את זה, והיא באמת ויתרה והמשיכה בדרכה, ועשתה מה שהיא צריכה לעשות. היום אנחנו נראה אותה, בינתיים היא צברה את כל הסכום הזה לבדה, זה לא שאתה צריך לרחם עליה, כי אני רואה
אני
שאתה...
אני לא מרחם עליה.
לא, היה נראה לי שאתה עצוב לא, לרגע. לא, לא. אז היא עכשיו, אנחנו נראה אותה בקרוב עוד מעט בתוכנית הבוקר.
הסדרה.
The Morning Show.
הסדרה,
כן,
תוכנית
הסדרה
הבוקר.
כן, הסדרה עם ג'ניפר אניסטון וריס ווית'רספון, שאגב כל אחת מהן קיבלה 2 מיליון דולר לפרק, זה רק פשוט בענייני קשר. את
זוכרת שפעם הם מדברים על מיליון דולר לפרק,
נכון,
גם סיינפלד.
בדיוק, אז אין קיבלו...
שתי מיליון, לא, 2 מיליון.
לא, זה לא כזה הולך ברגל, אבל באמת, לשתי נשים שחקניות שמובילות סדרה, וזה קשור גם לעוד משהו שרציתי לספר לך אפרופו זה, וזה שריס ווית'רספון הופיע השבוע על השער של טיים.
כבוד.
במיוחד שהגיליון הוקדש ל-100 חברות הכי משפיעות, אז לה יש אימפריה שנקראת Hello Sunshine, שבו היא מין מחברת בין מועדון הספר הטוב לבין הפקות סדרות טלוויזיה, כמו שקרים קטנים גדולים, כמו שריפות קטנות בכל מקום. בקיצור, היא עושה הרבה כסף גם משם, ואם נחזור רגע, נקשור את כל זה ביחד.
נקשור.
אז ג'וליאנה מרגוליס,
כן.
מוציאה ספר עכשיו על חייה, מין ממואר כזה, והיא סיפרה את כל זה לאופרה, שגם לה יש מועדון ספר טוב, שגם הוא מגלגל.
הכל בסוף מתחיל ונגמר באופרה ווינפרי.
או מילה כתובה. חשבתי שאתה הולך להגיד במילה
כתובה. לא, באופרה ווינפרי היא שולטת, לדקש את טרש הכי קלאסי שיש.
רק בלי הטרש.
אצל אופרה, קש וטרש.
אוקיי.
והרבה קש והרבה טרש.
אוקיי.
בסדר. טוב, יאללה, אז זה המתאבנים שלנו להיום. בואו נקפוץ למנה העיקרית. קש וטרש, מתחילים.
לא רק נקפוץ, נדלג בלוגי...
נקפצץ.
נקפצץ כלבלבים קטנים.
כן.
אז בשבוע שעבר, אתה זוכר שדיברנו על פולינה פוריצ'קובה, הדוגמנית, שהזכרנו אותה כי היא הופיעה יחד עם אהרון סורקין, היוצר של הבית הלבן ושל חדר החדשות וכו'.
אני זוכר, היה שם משהו עם מירום וכזה.
הנה, אוקיי, אוקיי.
אני כבר עוקב אחרי הקבוע באינסטגרם.
אז אנחנו מקצרים תהליכים, בסדר. אז כן, אז היא הופיעה באינסטגרם עם הכלבלב שלה, שבאמת ככה הסתיר את עירומה, וגם כמובן שהיא כתבה שם, כאילו, מתחת לתמונה, אז אם מישהו מסתכל על ההשטגים, אבל אני כן, אז היה כתוב שם
את פה בשביל המאמרים.
אני בשבילה, כן, בשביל ההשטגים. אז Women's Best Friend היה כתוב שם, איזה יופי. אז זה הוביל אותנו, נכון, להחלטה בעצם לעסוק בלסלבריטאים ובעלי החיים שלהם, וגם
בחיות, בעלי חיים שהם בעצמם סלבריטאים.
נכון.
בזכות הרשתות החברתיות, כמובן.
והם גיבורי קש אנד טרש.
כן, כן. אבל את יודעת, זה לא שזה חדש חיות ובעלי חיים וחיות מחמד הם סלבריטאים, הרי תמיד האמרה ידועה שכלבים וילדים גונבים את ההצגה, ואפשר למצוא את זה לכל אורך ההיסטוריה הבימתית, בכל הצגה, סרט, מקרקסים נודדים, של תחילת המאה, או...
שם, מזל שם. כן, הם היו מקבלים המון כסף, אגב, נכון.
כן, הפילים, דמבו שלנו, מה?
הפילים, הדובים, מה זה? הרעיות
המוצלפים, כן. אבל, אנחנו כבר לא בתקופה החשוכה ההיא, ואנחנו בעידן הטלוויזיה, ומי לא זוכר את פליפר הדולפין?
זוכרים.
ואת מר עד הסוס המדבר? מעט, לדעתי מעט תזכרו את מר עד הסוס המדבר.
לא, נראה לי, ובטח לא המאזינים הצעירים. הצעירים,
כן, כן, כמובן. אבל את לאסי, זוכרים, זה כבר הפך להיות מותג.
מעניין, לא בטוחה, אבל כן.
לא, לאסי אבל זה גנרי, זה הפך להיות איזה משהו
נכון,
גנרי.
נכון, כן.
כלבה, איזה סוג זה?
זה קולי.
קולי.
לאסי,
קוראים
לכלבים
האלה. כן, כן, אנחנו נבין את זה, כן. אבל גם, אתה יודע, זוכרת שגם לנו יש איזה משהו משלנו, מאזית הכלבה הצנחנית.
אוקיי, איש שלך.
שחררה. מה זה שלי? שלנו. היא נטועה באפוס, באתוס הישראלי, היא שחררה את הכותל, אני לא יודע, משהו כזה.
היא שחררה את הכותל, נו שוין.
היא והצנחנים בחו, הזילו דמעה בכותל.
אוקיי, אז כאמור, חיית מחמד אין לא רק הדבר הזה שמתיישב לידך על הספה ומגרגר אוכל לך את הנעליים האהובות, הוא גם משדר כל מיני מסרים, חמימות, משפחתיות, מתיקות, סקסיות עם הטפולינה פרוריצ'קובה, מה שרוצים. לפעמים, כמו תינוקות, הם לא עושים מה שרוצים מהם, כמו עכשיו הכלב של הזוג ביידן עלה לכותרות, מייג'ור קוראים לו, הוא רואה הגרמני, והוא נשך שני אנשים בבית הלבן, והיו צריכים לשלוח אותו.
היה לנו כזה, אבל גם לנו הייתה תקרית כזאת, את זוכרת? קאיה קוראים לה?
גם היא נשכה? וגם היא נשלחה למחנה, לאימון מחדש?
משהו כזה, כן.
לחינוך מחדש? אז הוא חזר, ועכשיו גם שמו לו חתול חבר, שזה אמור כאילו לעזור לו עם הכעסים, לשלוט בזעם הכבוש שלו. אבל כאמור לא באנו לדבר על פוליטיקאים בחיות מחמד.
למרות שיש את נשיא אירלנד, נדמה לי, בימים האחרונים, שהופיע באיזה סרטון וידאו, שפנה לעם או לעיתונאים או משהו כזה, באמת, וברקע הכלב שלו מלקק לו את היד ואוכל לו את היד, וזה הקלאסי שהכלב גנב את ההצגה. ממש,
זה היה כל כך חמוד. אז בכל אופן גם לא נדבר על כלבים של נשיאים, או בעלי חיים של נשיאים, כי אם כן, היינו צריכים לדבר על הנשיא קלווין קוליג' מתחילת המאה ה-20, שהיה לו רקון.
דביבון? רקון? דביבון?
כן, היה לו. כחיית בית. אוקיי, ובקיצור,
הייתה לו מלונה שם בגן הורדים או משהו כזה?
מלונה? לא יודעת, אתם גרים במלונות?
לא, אבל יש רקון, דרך אגב, יש איזה כמה רקונים שמסתובבים עדיין בבית הלבן, במדשאות הבית הלבן.
וגם כמה חולדות, אבל אני לא בטוחה שהם הזמינו אותם לשם. בכל אופן, אני רציתי לספר לך על כתבה שקראתי בדיילי ניוז, כאילו שהיא עוסקת בכלכלה שמאחורי חיית המחמד, הכותרת שלה, הם נובחים, אנחנו קונים.
כן, יותר גרוע, יותר גרוע מהפאנצ'ים שלנו זה.
הרבה יותר גרוע. אז הכתבה מתחילה בפנו את הדרך, ג'נרס, קרדשיאנס, ג'ונס ובקאמים, הירבים החדשים שלכם נמצאים כאן והם נשכנים. בקיצור, הכוונה היא לחיות המחמד, שהם פתאום כזה סיפור הצלחה כלכלי.
כן.
ויש לנו כבר גם מחקרים שיתמכו בזה, רוצה?
כן, כן, בוודאי. יש מחקר למשל של אתר One By, שממנו אפשר לראות באמת את ההשפעה כמעט מגית של חיות המחמד על בני אדם. המחקר הזה הראה ש10% מהצרכנים יקנו מוצר לחיית המחמד שלהם עם חיה אחרת מפרסמת אותו. וזאת לעומת 3% בלבד מהצרכנים שיקנו משהו שבן אדם המליץ לקנות. כלומר,
לבעלי חיים,
כן.
כן, הם יקנו דברים שהם לא
לבעלי... חתול מוכר להם חתול טוב יותר מאשר בן אדם מוכר לבן אדם שיש לו חתול.
יש היגיון בזה, כאילו החתול מוכר לבן אדם שיש לו חתול, כן. וכן, ולא רק זה, אני קראתי ב-Influence Marketing Hub, שחמשת בעלי החיים המשפיענים באינסטגרם מרוויחים מפוסט אחד, כן, סטורי אחד, יותר מאחות סיעודית בבית חולים בחודש.
כן.
אבל לא.
גם בתעשיית הפודקאסטים, לדעתי, מרוויחים הרבה פחות מ...
לא יודעת, לא השווינו בין החוזים השמנים שלנו, נכון? אבל לפני שנדבר על חיות המחמד המפורסמות והמפורסמים, והחיות המחמד שלהם, בואו נספק כמה נתונים, אוקיי, שממחישים עד כמה באמת התעשייה הזאת מאוד מאוד גדולה. אנשים לא מבינים שהיא יותר גדולה מתעשיית הרכב. זאת אומרת, זה תעשייה ענקית.
ענקית, ואמריקאים מכתיבים את הדרך.
את הדרך, ואנחנו בעקבות...
כן, ואנחנו נסתמך פה נתונים של השוק האמריקאי, אבל זה מחלחל לכל העולם. אז תתחילי.
עד שנת 2025, השוק הזה צפוי להגיע לשווי של 202 מיליארד דולר, וכמעט להכפיל את שוויו עד שנת 2027.
ואת ידעת שבעלי חתולים וכלבים מוצאים 300 דולר לפחות בשנה על אוכל ופינוקי מזון לחיות שלהם?
כן, אבל רוצה, אני מבינה שאתה מנסה ככה
לאתגר אותך.
כן, אז אני, I see you and raise you. יותר מ-50% מבעלי חיות המחמד קונים לפץ שלהם, לבעלי החיים, חיות המחמד שלהם, מתנה לחג המולד.
אה, כל כך חמוד.
וכל כך נחוץ.
ועוד לא הגענו למילניאלס, שכמעט 70% מהמילניאלס דואגים בעצם להכיל את הפרוטג'ה שלהם, את הבני חסות שלהם על 4, או לא יודע, תוקים, יש למישהו תוקים, הם נוהגים להכיל אותם פשוט באוכל אורגני.
זה מאוד חשוב.
מאוד חשוב אוכל אורגני.
מאוד, מאוד חשוב אוכל אורגני, כי אם אתה מאכיל אותם אוכל אורגני, הם בחיים לא ילכו ויוכלו מפח
הזה, ברור.
אף פעם.
וזמן לא לרחרח את מה שהחבר שלהם עשה.
נבר.
נבר,
הם יגידו, אנחנו רק אורגני.
כן, עוד נתונים.
כן. בקיצור, חצי מבעלי החיים רוכשים להם מזון שנחשב יוקרתי, ועוד יותר מזה,
כן, לא לשכוח לקחת סוודר.
בדיוק. הם קונים להם בגדים.
כן.
הם 40% מבעלי הכלבים, קונים להם סוודר, ולפעמים זה גם ממותג.
כן.
זה לא סתם.
לא סתם ממותג, מותגי יוקרה.
הם גם לא ילכו אף פעם עם אותו, כאילו, מעיל משנה שעברה, כי זה כבר הצבעים השתנו.
ברור, השתנה אופנה.
ופדיחות בפארק הכלבים.
ובטח, תמיד יש את החדש יותר, בטח. אבל סלבסים האנושיים, את יודעת, לדבר על סלב, על אנשים מפורסמים אנושיים, זה קל, כי כל אחד מאיתנו מכיר כמה כאלה, אבל מה בעניין הסלבסים של עולם החיות? נעשה פה איזו סקירה מהירה, ממש מהירה, לכמה מהשמות שכל חובב קשן טרש, שהוא גם חובב חיות, צריך להכיר. תתחילי.
אוקיי, אז יש את ג'יף פום, שהוא כלבלב פומרניאן, אוקיי? שיש לו 30 מיליון עוקבים,
כן.
והוא מרוויח 32 אלף דולר לקידום מוצר. אגב, פומרניאנס עכשיו הם בכלל כאילו כלבים מאוד מאוד מפורסמים, ואם דיברנו לפני כן על זה שאתה לא תלך עם הכלב, עם המעיל של הצבעים של העונה הקודמת, אז תדע לך שגם בכלבים יש אופנות, והאופנות מאוד מאוד מוכתבות על ידי התרבות הפופולרית.
ברור, שוואוות ופינצ'רים, ועכשיו הפומרניאנים.
נכון.
וזה כזה גם סמל סטטוס כזה, נניח, תראי איזה גברת, סתם אני עושה סטריאוטיפ כמובן, איזה גברת מתוקתקת, גברת מגודרת פריזאית, תסתובב עם פומרניאן היום, נכון?
כן.
זה סמל למעמד, ולעומת זאת איזשהו חבר בכנופיה, בשכונות של ניו יורק, תסתובב עם בולטרייר, דוברמן, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל עם איזה ככה, עם כלב מהם אחר, וזה סמל סטטוס, לא רק,
נכון, זה גם,
לא רק חבר.
גם יש כזה, איזה מין דיבור כזה שהכלב, אתה והכלב שלך נראים אותו דבר, אבל אני מדברת על משהו אחר, למשל על זה שהסרט קרואלה דה ויל יצא עכשיו, אוקיי? אז אנחנו צפויים לראות הרבה מאוד דלמטים. זאת אומרת, יש את העניין הזה של כאילו אתה רואה את הדבר החמוד הזה, ואתה חושב שאני הולך עכשיו לגדל אותו, ורק אתה לא מודע לזה שכלבים דלמטיים, הם לא בכדי לוקחים אותם כאילו למחבי אש, הם כלבים עם המון המון אנרגיה, הם זקוקים להרבה מאוד ריצות, ואז
יכולים
אתה
להרוס את הבית בעצם.
וכן, או לפחות כאילו להיות נורא עצובים מזה, שהם כן. גרים בדירת 2.5 חדרים בתל אביב, ולא יוצאים לטיול מעבר לזה שהילד עושה מסביב לבלוק.
כן.
anyway, אבל אני חוזרת לג'יף פום שלנו, הוא התפרסם לראשונה כשקבע כמה סי-איי גינס, על הליכה על שתי רגליים אחוריות או קדמיות, ואולי להפך, ואז ב-2014, הוא הופיע בקליפ של קייטי פרי, דארק הורס, והקליפ הזה, אתה יודע
שזה
כמה,
שזה בעצמו, כן. בעצמו, זה קליפ היסטרי.
נכון,
כמה,
אתה יודע כמה צפיות היו לזה? 3 מיליארד.
בבקשה, הנה.
אדוני.
אז זה כלבלב שזכה כבר לפחות 3 מיליארד צפיות ביוטיוב. ויש לנו גם את דאג הפאג, שהוא זוכה פרס חביב הקהל ולשעבר האינסטגרמר של השנה. הוא פוסע באירועי שטיח האדום, מבלה בחברת סלבסי מהשורה הראשונה, ולובש בגדי ורסאצ'ה.
ורסאצ'ה.
וברור שיש לו 20 מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, כן?
זהו, ואם אתם חושבים שזה רק כלבים, כי הם נורא נורא כזה חברותיים, ומעניין אותם רשתות חברותיים, והם לא כזה סנובים כמו חתולים, אז יש גם חתולים מפורסמים, למשל נעלה, חתולה שמחזיקה בסי גינס עם התואר של החתולה עם הכי הרבה עוקבים באינסטגרם, והיא מרוויחה בערך 14, כן. מרוויחה בערך 14,000 דולר על כל פוסט שלה.
לכל פוסט שלה. ויש גם את ג'וניפר השואל וגרמפי החתול הזועף, שכל אחד מהם מרוויח 10,000 דולר לפוסט.
וזה כשגרמפי הוא כבר בר מינן, כן?
כן, הוא כבר מת ועדיין ממשיך
להכניס, כי מן הסתם זה לא הוא מקבל את הכסף הזה.
וכל זה עוד בכלל שלפני שהתחלנו לדבר על הסלבריטאים שממנפים כלכלית את חבריהם הטובים ביותר, כי עושים איזה מודל עסקי רווחי שאולי מתגמל את שני הצדדים, לפחות את הצד אחד הוא מתגמל, לא יודע מה בעניין הצד השני.
כן, הצד השני נורא מעניין אותו, כאילו ממש יושב וסופר לייקים על ה... אז אני רוצה להגיד כמה, אוקיי, יש לנו את הזמרת טיילור סוויפט, שהיא מקיפה את עצמה בחתולים.
כן, ופריס הילטון, כלבי פומרניה.
שוב, אם יש מישהי שמבינה בטרנדים, אסיה,
הכלבה של לידי גגה, ש...
מה, היא נחטפה עכשיו, אז היא מפורסמת לפחות כמוה.
ברור, ואת מיילי סיירוס, שהיא אשת חתולים, ומתיו פרי, שמתהדר בכלב, וג'סטין ביבר, שבהסכם עם בת הזוג שלו...
הוא קיבל?
גם כלב וגם, גם כלב וגם חתול הם מחזיקים.
זה יופי. אז אני רק רוצה להגיד לך שלנו היה חתול שקראו לו סושי, וכלב שקראו לו אורז, שהדבר היחיד שהוא יכול היה לקדם, זה איך לעשות פיפי בבית כל יום מימי חייך, ושבני הבית את עדיין יחבבו אותך, וכעת יש לנו שתי חתולות, פני ופגי, שישמחו ל... יישמתי עליהן את עקרון שתי מדינות לשתי חתולות.
כן, אני מצטער, אני, כפי שהבנת, לא, זה לא הקוס... כוס תה, מקסימום אקווריום, דג זהב באקווריום.
רגע, אתה רוצה להגיד לי שהסיפור שלי על אורז שהיה עושה פיפי בבית כל יום לא שכנע אותך?
לא, להפך.
אני בשוק.
להפך. אבל רק כדי לשים את החותמת הרשמית על זה שהאינפלואנסרים, כשהם חיות, זה ממש עניין ממוסד, הרי שיש על זה סדרה חדשה בנטפליקס, Pet Stars, זו סדרה שעוקבת אחרי שתי סוכנות אמנים, שתי סוכנות אמנים, שמחפשות במסעות הן כישרונות שטרם התמסחרו של חיות, וזה יכול להיות כל חיה שהיא, תוקים שמדברים רק סינית או משהו כזה.
יש המון כאלה.
כלבים שיודעים לקפצץ בצורה מסוימת. כל דבר שאפשר יהיה להק כפרזנטור לסושל, לפרסומות. ההולי גרל, כמובן, אגבי הקדוש, זה תפקיד ראשי בקולנוע. כן,
כן, זה ההולי גרל. בכל זאת חשבתי איכשהו שלהיות, כאילו, שיהיה לך סושל משלך, זה כבר, יותר, זה כבר קיבל את ההולי גרל, אבל אתה אומר...
אני אומר לא. סרט קולנוע יביא לך פשוט יותר.
יותר, אחרי זה תוכל לעשות את זה. יפה, אז נמצאת איתנו עכשיו לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, שלגמרי במקרה מייעצת לסטארט-אפ קשור לחיות מחמד. בואו נדבר איתה. אז ספרי לנו מה למדת על תעשיית בעלי החיים, ובכלל בואי תגידי לנו מה זה הסטארט-אפ הזה.
ספרי לנו קצת על הסטארט-אפ הזה, גם מעניין.
אוקיי, אז במסגרת זה שאני יועצת לסטארט-אפים במשק שאין טכנולוגיה לפסיכולוגיה, פונים אליי שני יזמים צעירים עם המון המון פשן לתחום הזה של בעלי חיים, אחד מהם הוא מאלף כלבים במקצוע, והם אומרים לי, תראי, אנחנו מרגישים שיש, שיש פה פוטנציאל עסקי עצום בכל השוק הזה של בעלי חיים, והם אמרו לי שני דברים שעליהם הם מבססים את הרעיון שלהם. הראשון, שהשוק של בעלי חיים רק הולך וגדל, והיה גם בתקופת הקורונה ששם בכלל אנשים החלו לאמץ בעלי חיים ללא הכרה, ואנחנו לא מדברים רק על כלבים וחתולים, אלא על טוקים, נחשים, כל בעל חיים שאפשר לחשוב עליו, דגים, עכברים אפילו, והדבר השני שהם אמרו זה שברגע שאנשים מאמצים בעלי חיים, אז כל המיינדסט שלהם הופכת להיות קשורה לבעל החיים הזה. אם אנחנו מדברים על המזון ועל כל החפצים ושעשועים שהם רוכשים לו ואפילו ביגוד, והם טענו שהם רוצים לייצר פלטפורמה שכולה מוקדשת לבעל החיים, ככה שבעצם מי שיתקשר שם זה התמונות של בעלי החיים ולא הבן אדם עצמו, וככה באמת יהיה אפשר לחלוק סיפורים, תמונות, עוגות משעשיות שקנו לבעלי החיים.
והם העריכו את זה, נכון? הבעלי חיים, זה היה להם כל כך חשוב, העוגה הזאת שהביאו להם, נכון?
בטוח שכן, בטוח ש... זה באמת משהו שאני יכולה להגיד כפסיכולוגית, שאנשים באמת מאוד אוהבים בעלי חיים, לא יאהבו לשמוע, אבל אני כן אציין שבכל המחקרים שנעשו בפסיכולוגיה, כדי לראות האם באמת מה שאנשים מייחסים לבעלי חיים, הרגשות, התחושות, החיבור הרגשי, האם הוא קיים, אז אני אגיד שמבחינה מדעית זה לא נמצא, אבל אני בטוחה שכל מי שיש לו בעל החיים, משוכנע מעל לכל ספק שזה.
משליחים על החיות בעצם, על החיות.
כן, לחלוטין עושים האנשה.
את יודעת שהשבוע התראיין ג'ון שוורצוולדר, שהוא כזה הכותב הראשי והאגדי של הסימפסונס, והוא סתם, ולכן זה הזכיר לי את זה, הוא אמר שהם בנו את הומר, הוא כתב את הומר בתור כלב מדבר גדול, שרגע אחד הוא האיש הכי עצוב בעולם, כי הוא כרגע איבד העבודה שלו, ואולי הפיל את הסנדוויץ' שלו, או בטעות הרג את כל המשפחה שלו, ורגע אחרי זה הוא פשוט הבן אדם מאושר ביותר בעולם, כי הוא מצא אולי איזה פני ברחוב, או אולי הוא מצא את הפני הזה ממש מתחת לגופה המדממת של אחד מבעלי החיים שלו, אז הוא כמובן לא כלב, וכמובן שאנחנו קצת מגזימים עם הרישות שלנו על כלבים, אבל אני חושבת שזה כזה, זה הזכיר לי בקיצור את מה שאת אמרת עכשיו. אז אוקיי, אבל בואי נדבר כאן על מי, לפני השיחה איתך, אנחנו דיברנו קצת על האינפלואנסרים שהם בעלי חיים עצמם, אז אני מניחה שרשת כזאת תהיה בנויה על הרבה מאוד כאלה, נכון?
בהחלט, בהחלט. המשפיענים האלה בקרב בעלי חיים זה תופעה בפני עצמה, שגם כאן אנחנו רואים בריחה מאוד מאוד גדולה בזמן האחרון במקום הזה של כלבים, שממש יש להם יותר עוקבים מאשר לבן אדם רגיל, להרבה משפיענים שאנחנו מכירים עוקבים אחריהם, הם מייצרים טרנדים בעולם הזה, הם מייצרים ליינים של לבוש, ואנחנו ממש רואים שהעוקבים אחרי בעלי חיים רק הולכים וגדלים, וזו דרך מדהימה מבחינת בעלי עסקים לעשות כסף.
כן, פשוט מגדילים את המגוון הפרזנטורים שלהם, ולהגיע לקהלים.
מעבר לזה, זה נכון שמגדילים את מגוון הפרזנטורים שלהם, אבל אם בעבר תחשוב על זה שהיה לנו לכלב איזושהי אפודה חמודה, היום יש ממש ליין של אפודות, וליין של כיסויים, וליין של כל מיני אקססוריז שהולכים עם זה, ואתה ממש רואה תעשייה שלמה שפורחת ואנשים משקיעים המון המון כסף.
נכון, יש הרי את כל העניין הזה של אוטפיטים תואמים, נכון? את לובשת משהו והכלב שלך לובש בעצם את המיניו שלה, כאילו את הגרסת הכלבית שלך.
אז זה בכלל עוד, פתחת פה בכלל עוד פתח שאנחנו הרבה פעמים, מאוד מעניין לנו יהיה להסתכל על הבחירה בבעל חיים מסוים. אז כמובן, אם אנחנו מדברים על כלבים, אז כמובן יש כל מיני סוגי כלבים, אבל כלבים הפכו במידה מסוימת לאקססוריז. אם אנחנו רואים את הנשים האלה המאוד מודרות, הולכות עם הכלבים הקטנטנים האלה, עם הצ'יוואוות החמודות האלה, או שבעצם ממש מתאימים לעצמם, לאופי של הבן אדם, את הכלב שילך איתו, אבל עכשיו אנחנו לא מדברים אפילו רק על כלבים, כי יש היום המון אנשים שמחזיקים נחשים. חשבתי שמאוד מעניין לראות, רגע, מה זה אומר עליהם?
יש אקססוריז לנחשים?
כן, יש מעיל כזה ארוך ארוך ארוך, נכון? עם כפתורים.
מאור נחש.
מאור נחש. אז אני גם באמת שמעתי כזה גם בקרב המפורסמים שסלאש מהגיטריסט יש לו באמת מלא נחשים, ו-Ice-T, את זוכרת, הוא כזה
ראפר,
ראפר, אבל הוא גם שחקן,
ראפר ושחקן,
גם
כן.
שחקן ממש גרוע בחוק וסדר, אז לא, יש כזה בייבי שרקס, כאילו קרישים.
יש לו כן, פשוט טנק מגד של שרקס.
כן, ומרתה סטיוארט, יש לה טווסים.
נכון, הרי עכשיו מה זה אומר? כשאנחנו מסתכלים רגע על כלב, כלב זה בעל חיים שנותן המון חום, המון אהבה, יש המון המון רגע סביב הטיפול בכלב. הרבה פעמים כשאני עשיתי את המחקר עבור חברת הסטארט-אפ הזאת, אז אחד הדברים המעניינים שגיליתי שאצל רווקים, הרבה פעמים הבעל חיים, ההתייחסות אליו, אני ניתחתי את המילים שבהם עושים שימוש, אז מעבר לזה שמשפחות מתייחסות לכלב כאל בן משפחה, הרבקים, הרבקות בעיקר מתייחסות לכלב כמו אל בן זוג, אל ממש בעצם המקום שהוא תופס, הרבה פעמים ממלא את החלל שיכול היה למלא בן הזוג. אז כלבים מתאימים למישהו שמאוד צריך חום ואהבה, נחשים מתאימים דווקא לאנשים יותר מופנמים.
אני, יש לי שאלה, בתור מישהו שבכלל לא, לא, אין לי שום זיקה לחיות מחמד, עכשיו, אם אנחנו עוקבים אחרי חתולים, ואני אוהב כלבים, זה כאילו, זה ביג נונו כזה?
כן, אנחנו רואים שהם מתחלקים, אנחנו רואים ממש חלוקה בין אלה שאוהבים כלבים, לאלה שאוהבים חתולים, אז בין אלה שאוהבים כלבים, אוטומטית אנחנו רואים מין קשר שלא מותנה בשום דבר, רק את זה שיש לך כלב ולי יש כלב, אז אנשים יש להם מבחינתם המון בסיס משותף. אבל אם לי יש חתול ולך יש כלב, אנחנו כביכול מגיעים מעולמות אחרים לגמרי, כן. ואנשים
שבאלה... cat person, dog person.
להבין את אלה שיש להם חתולים, כן.
כן. כן, אז יפה, אני גם ככה דיברנו לפני כן גם על הכלבים והחתולים שהם אינפלואנסרים בפני עצמם ומרוויחים באמת מחירים אדירים.
בעליהם, הבעלים.
כן, נכון.
סליחה, צודקת, שמת את זה על השולחן, אבל נכון.
והאמת היא שהם גם מגיעים למקומות מאוד מאוד יצירתיים, יש איזה זוג פינצ'ריות שאני עוקבת אחריהן, הן פאשניסטס כאלה, והן כל הזמן לובשות אאוטפיטים אחרים ושואלים, is this too much? Is this too much? וכזה מציגות את הבגדים היפים שלהם במבטא צרפתי, מן הסתם גם הן לא מדברות את זה. אז כן, זה עסק יצירתי גם שלם,
לא
נכון?
לא רק זה, היצירתיות מתבטאת בעוד דבר, זה מה שאת אומרת, אבל הרבה פעמים אצל בעלי החיים הם מייצרים איזה ליין של עפודות, שהם טוענים שיש לו רק חודש, ואחר כך הוא כבר לא יהיה קריין יותר, אז הם מייצרים ממש את מה שאנחנו קוראים urgency effect, כלומר, לייצר אצל אנשים את אפקט הדחיפות, שאם אתה רוצה את זה, אתה חייב לקנות את זה עכשיו, ואנשים פשוט משתגעים וקונים, והרבה פעמים רק שיש איזה פרסומת למשהו שעוד יצא, זה נגמר הרבה פעמים לפני שזה עוד יצא לשוק. אז נבין ככה את רמת הטירוף.
ועוד אומרים מותר האדם, נכון?
אדם.
כן.
תודה רבה לך לירז על הזמן שהענקת לנו, ואנחנו ניפגש, ננבח לך משהו ברשת החברתית, אם תהיה שם.
נהדר.
תודה, תודה.
אנו
לשוחח, להתראות. ביי. ואל תלכו עדיין לשום מקום, כי אחרי המעברון המוזיקלי נחטט בשבילכם בפח המחזור. בפח המחזור אפשר למצוא המון שאריות עסיסיות מהארוחות המפוארות שנזרקו לפח בשבוע שעבר.
וכלבים לא אכלו אותם.
וכמובן שאני לא יכול להעביר פרק של הפודקאסט שלנו בלי להזכיר את דיסני. תגידי משהו על זה, רותה.
אני שמורת.
בסדר. אז הפעם אני אנשתה שתי שאריות טעימות מפח המחזור של דיסני, שהקו המשותף לשתיהן הוא האור שבקצה המנהרה. כלומר, אם נשפוט לפי ההתנהלות של דיסני, נראה שהאופטימיות בכל מה שקשור ליציאה ממשבר הקורונה, גם בתעשיית הבידור, נמצאת כבר בימים אלה בשיאה. הסימן הראשון הוא טיזר ארוך שהאולפנים שחררו לרשתות החברתיות, ואני חייב להודות, מאוד ריגש אותי. הוא מתחיל בקטעים שמלצים כאלה על חברות וביחדנס שנלקחו מכל סרטי גיבורי העל שלהם.
אני מנחשת שיש שם כלבים?
לא, אבל גיבורי העל יש שם.
אוקיי. Okay.
וביחדנס. ומשם הם עוברים לצילום של קהל צופים באולם קולנוע שמריעים לגיבורים, וזה מגיע לקרשנדו כזה, והתלהבות והכל, ובסוף מסתיים ברצף של פרומואים לכל סרטי היקום של מרוול, ממאי השנה ועד 2023, כלומר עוד שנתיים, הם כבר מתחילים לחמם מנועים, לשלהב את המעריצים ולסמן, לדעתי, גם לאולפנים האחרים שהגיע הזמן לחזור לעניינים, וכמובן לקהל שלהם שהזמן הבשיל והגיע הזמן באמת לחזור לבתי הקולנוע. והדבר השני שנודע השבוע בהקשר של הפוסט קורונה שקשור לדיסני, זה שהחברה נאלצה לקצר אטרקציה תלת מימד בדיסנילנד, בשלוש דקות שלמות, רק כדי לעמוד בתנאי מגבלות הקורונה שקליפורניה הטילה עליהם. מסתבר שבקליפורניה מותר מותר לכמות מסוימת של אנשים להיות בחלל סגור לא יותר מ-15 דקות, והאטרקציה, מה לעשות לו עלינו, נמשכת 18 דקות.
איכשהו נראה לי שאם זה בישראל, היו אומרים, יאללה, יאללה, עוד 3 דקות.
עוד 3 דקות. אז פה בדיסני חושבים שני צעדים קדימה, לדעתי, לא רק שהם לא יפסידו כלום, אלא גם הם ירוויחו מהמגבלה הזאת, מפני שעכשיו הם יוכלו לנתב יותר אנשים לאטרקציה. קצרו אותה, יהיו אפשרות לתת יותר ויותר סיבובים על האטרקציה, ואז אחרי שנה של השבתה כמעט מלאה של הפארק, בטח מיליוני התיירים ידפקו על דלתות האטרקציה הזאת. זהו, רותה, סיימנו להפעם. אם אתם רוצים שאנחנו ננבור בשבילכם במדמנה כלשהי, פנו אלינו ברשתות החברתיות. אנחנו נעתה כפפות גומי ונתפלש בהם בשמחה.
אני רותה קופר, לרוב שומרת על ניקיון כפיים.
ואני אליחי וידל, שמודה לאולפני סוף הסאונד שהקליטה אותנו, ואני נפרד מכם עם הצצה זריזה למה שעובר בראש של האנשים שעושים לנו את התוכנית קשן טרש. השחקלית נינה קודיס סיפרה השבוע בריאיון כיצד היא כמעט גרמה לבן הזוג שלה, אשטון קוצ'ר, שדי מפורסם גם בהשקעות הטכנולוגיה והסטארט-אפים שלו,
למרות הדימוי הטמבלי שתמיד רודף אותו.
אנחנו עוד נגיע אליו באחד הפרקים הבאים, הוא שווה להתמקד בו. אז הוא סיפר לה על שני מזמים שהוא מאוד, מאוד רצה להשקיע בהם לפני 10 שנים. והיא בדבריה אמרה לו שזה קשקוש וניסתה לשכנע אותו לא להשקיע בהם. קוצ'ר מצידו לא הקשיב לה והלך על תחושות הבטן שלו. ומתברר היום 10 שנים אחרי שאחד המיזמים היה כניסה להשקעה בחברת אובר, והמיזם השני היה קנייה וקריאה של ביטקוינים. אז מפה לשם השווי המעורך של קוצ'ר עומד היום על 200 מיליון דולר.
נורא.
כן, זהו, סיימנו.
להתראות.
ביי.